באוקטובר, אז אמנם אנחנו נוהגים על פי התאריך העברי, אבל אי אפשר להתעלם מכל כך הרבה אנשים מעם ישראל שעבורם היום הזה הוא יום מאוד 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 משמעותי. ובעיניי הדרך להתמודד איתו זה לא ללכת, ואני מניחה שדיברו איתכם על זה הרבה, זה לא ללכת לכל המקומות המייאשים ואיפה היינו ואיפה צהל היה, זה צהל צריך לעשות. התפקיד שלנו זה באמת לראות את הדברים שיצאו מזה ואת יד השם שמנהלת את העניינים. אנחנו התפללנו בראש השנה על המלאכת השם בעולם, ואני חושבת שהשנה הזאת עם ישראל לא מתפלל על המלאכת השם, אלא עושה את זה בפועל. כשדברים הופכים להיות מתפילה להלכה, זה אומר שאנחנו עמוק עמוק בגאולה. כן, 2000 שנה התפללנו, כן, ולירושלים עירך, ובשנה הבאה לירושלים הבנויה, וכשיש אפשרות, המטרה היא לא להתפלל, אלא צריך פשוט לעלות לארץ ישראל. כל עוד לא הייתה אפשרות, זאת הייתה תפילה. מרגע שקמה מדינת ישראל, זה כבר לא תפילה, זה הלכה. יאללה, קומו. אנחנו מתפללים כל כך הרבה שנים מלוך על כל העולם כולו, ואנחנו מרגישים, במיוחד בחודש האחרון, שצהל מראה לעולם מה זה מלוך על כל העולם כולו, וגם גם אנשים ששונאים את עם ישראל לא יכולים שלא להתפעל מאיך רב כל כך קטן מוביל את כל העולם המערבי עכשיו. יש מאמר מאוד חשוב של הרב ציודה שנקרא החיות הישראלית, ובמאמר הזה הוא אומר כאילו איך מוכיחים שיש אלוקים. יש אנשים שצריכים ניסים דרמטיים, יש אנשים שמחפשים כל מיני פרפראות, תראו בתנך כל עוד שביעית כזאת, כל פסוק הוא כזה וכו' וכו'. הרב ציודה אומר, מה זאת אומרת? עם ישראל זה העם שמעיד על קיומו של אלוקים, והוא אומר את זה בשלושה רבדים. רובד ראשון אומר, עצם קיום עם ישראל. אם הייתם לוקחים כבשה ו-70 זאבים, ברור שמי שלא הייתה נשארת זאת הכבשה. אבל המציאות מראה שמי שלא נשאר זה הזאבים. איפה בבל ואיפה עמון ואיפה מואב ואיפה אשור. זאת נקודה ראשונה. עצם זה שאנחנו בכלל קיימים, כל העולם וכל הדורות רצו להכחיד אותנו, וברוך השם כאשר יענו תוכן הרבה וכן יפעות. דבר שני אומר, השפעת עם ישראל. תמיד מביאים את הדוגמה של פרס נובל. כמה אחוז אנחנו באוכלוסייה, אתם יודעות? כמה? 0.02. התקדמנו בשתי מאיות. 0.02 אנחנו באוכלוסייה. כמה אחוז זה פרס נובל? יודעות? 26%. אז אנחנו רואים את ההשפעה בדברים שכרגע העולם מעריך. באמת ההשפעה שלנו אמורה להיות מה שאנחנו רואים השנה, שעם ישראל מוביל את העולם לטוב, מוביל את העולם למוסר. זאת ההשפעה האמיתית. אבל אי אפשר להתכחש לזה שעם כל כך קטן משפיע כל כך. עלתה מישהי מארצות הברית ואמרה לי, אני חייבת לראות את שילה. אמרתי לה, בסדר, מקום נחמד, אבל למה את כל כך חייבת דווקא ללכת לשילה? היא הייתה בטוחה ששילה זה כמו ניו יורק. אמרתי לה למה, אז היא אומרת לי, כל ערב בחדשות בארצות הברית מדברים על איפה הוסיפו קרוון בשילה. טוב, איך יכול להיות שעולם שלם מתעניין במקום כל כך קטן? מלחמת רוסיה-אוקראינה כבר 3 שנים, לא נעים להגיד את מי מעניינת. וכל העולם על מדינת ישראל, השפעת ישראל, אז היו לנו שני דברים, א', עצם הקיום של עם ישראל, ב', השפעת ישראל בעולם. הדבר השלישי שאומר הרב צבי יהודה זה תחיית עם ישראל. תחיית עם ישראל היא בניגוד לכל מציאות. אם אנחנו ניקח בוסם והעדים שלו יתפזרו, מה הסיכוי שהעדים ייכנסו חזרה לתוך הבקבוק? מה הסיכוי? זה אותו סיכוי, שעם שמתפזר בגלות יחזור אחרי 2000 שנה. היו המון המון עמים שגלו בעולם, אין עם שחזר חזרה. אז אנחנו באמת, אומר הרב ציודה, אנחנו חוזים בפלא אלוקי, והרב ציודה לא זכה לראות את מה שאנחנו רואות בחודש האחרון, שבאמת באמת ההשפעה של עם ישראל היא כל כך גדולה, ותחיית עם ישראל כל כך גדולה, ובעזרת השם לבשורות טובות, שקרה שנוכל להיות בשמחה שלמה. אז מתוך זה אני רוצה להגיד שראש השנה והשבעה באוקטובר, ואני בכוונה אומרת התאריך הלועזי, שוב, אנחנו לא מציינים תאריכים לועזיים, אבל אנחנו כן מחוברים לעם ישראל, ולעם ישראל התאריך אתמול היה חשוב מאוד. וזה אנחנו לא מפספסים. אבל לקחת את זה למקום של גודל. ובעזרת השם שעת שמחת תורה אנחנו אוכל, מה שנקרא, לשמוח על שובם של החטופים ועל ריבוי הפצועים. תודה רבה רבה. ושהדברים יהיו בעזרת השם שלמים. מכאן אנחנו עוברים למשהו שהוא לא כזה שינוי. אני הבטחתי לכם עוד לפני שני שיעורים שאנחנו נלמד את המאמר לתקופת המעבר. אני כתבתי לכם פה על הלוח שלושה שלבים, אם אתם זוכרות. טבע, הכרה וטבע מודע, זכרות? ואמרתי לכם המשך יבוא, שאני אסביר את זה יותר דרך המאמר. תודה רבה, סליחה שאני לא זוכרת את עצמך.
ליאור.
אז תודה רבה לליאור שצילמה לנו. ואנחנו תכף נעמיק בזה דרך המאמר. בינתיים, כדי שזה לא יהיה יותר מדי זמן עד השיעור הבא ברצף של מוסר אביך, אני מזכירה שבשיעור האחרון של מוסר אביך דיברנו על זה שיראת השם היא החוכמה, במובן הזה שהיא החוכמה היחידה שאדם צריך לעבור את כל התהליך בעצמו. אם חברה אומרת לך, תקשיבי, הייתי בשנת מדרשה בשירת חברון, היה לי מעולה, בניתי א', ב', ג', ד', יהיה לך נחמד לשמוע ואולי זה ייתן לך מוטיבציה, אבל זה לא יחסוך לך את הדרך. גם אם היא תגיד לך מה היא למדה, למדתי ככה ולמדתי ככה ולמדתי ככה, זה לא יחסוך לך את הדרך. זה ייתן לך מוטיבציה, זה יכול לתת לך טיפים, זה יכול לתת לך כלים, אבל זה לא יחסוך לך את הדרך. לעומת זאת אמרנו שאיך המדע מתקדם, בזכות זה שכל דור מעביר, זה כבר לא דור, זה כל שנה, כן? אנחנו מעבירים את המידע לדור הבא. כן? לא צריך, כן? לא כל אחד שעושה עכשיו דוקטורט בביולוגיה או בפיזיקה, כן? אז הבא בתור צריך לעבור את כל הדרך. לא. גם אם עשית 20 שנה דוקטורט, אמרנו 10 שנים הלכת לחקור בכיוונים לא נכונים, אפילו ש10 שנים חקרת בכיוונים נכונים, אתה נותן שורות תחתונות לקולגה, כן, לא מישהו שאין לו מושג בפיזיקה או בביולוגיה, והוא יודע בעצמו. ולכן אין יראת השם היא חוכמה, במובן הזה שיראת שמיים היא הלימוד היחיד שאדם חייב לעבור בכוחות עצמו, ואין קיצורי דרך. שאלות? אוקיי, עד עכשיו זה היה אישור קו, כדי שכשנחזור למוסר אביך, אתם תדעו מאיפה, לאן הגענו. בסדר? זה היה פרק א', פסקה ב'.
סיימנו את פרק א'?
לא, מה פתאום? סיימנו את פרק א', פסקה ב'. טוב. פרק א' עוד ייקח לנו עד פורים. סדר גודל. כן, כי הרוב, רוב ההנקה שלנו תהיה בפרק א', ואתם תבינו למה בהמשך. בסדר? אני יכולה להתחיל עם המאמר? אגיע לכם? תודה רבה. בוא, אפשר לקחת את זה, אני אקח את זה. טוב, אני מתחילה. במאמר הזה, הכל המידע כמעט מקופל בשורה הראשונה. אז בואו שנייה נראה מה אומרת השורה הראשונה. כל מה שהעולם מתבסס ורוח האדם מתפתח בקרבו, רואים אנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי אל מצב ההכרה. כשאנחנו מתבוננים בעולם, אנחנו רואים מעבר ממצב של אינסטינקט, טבע, למצב של הכרה, מודעות. זה תהליך חיובי או שלילי? תוכיחו לי מהמשפט. יפה. הוא לא אומר עובר, אני ניסחתי את זה בכוונה ניטרלי. אוקיי? הוא לא אומר כל מה שהעולם עובר בשנים, מתקדם כרונולוגי. לא. הוא אומר פה מילים חיוביות. כל כמה שהעולם מתבסס ורוח האדם מתפתח. יש פה תהליך של התבססות והתפתחות. במילים אחרות, עוד לפני שהוא מתאר לנו את התהליך, הוא אומר לנו, תדעו, זה תהליך, תהליך טוב, תהליך חיובי. זה נכון שזה יהיה. ככה צריך להיות. אוקיי? אז מה זה אינסטינקט? אינסטינקט, מה זה? מישהי יכולה להסביר לי? יפה, תגובה ראשונית. נכון, הרבה אמהות מתלהבות כשהן רואות את התינוק עוד לא שעה בעולם והוא כבר מחייך, ואז האמהות היותר מנוסות משביטות להן את השמחות, ומה אומרות? זה רפלקס, זה אינסטינקט. במילים אחרות זה לא? לא? לא בחירי, לא רצוני. אוקיי? פעולה לא רצונית. מכירים את החיוכים האלה של התינוקות? כזה שמחייכים עוד הרבה לפני שהם מתכוונים לחייך. יש להם גם הבעיה עצובה כזאת, שהרבה פעמים, כן, זה אוכל את הלב, לפני שאתה מבין, לא, זה בסך הכל איזשהו אינסטינקט. אינסטינקט היא פעולה לא רצונית. מה היא מאפשרת את הפעולה הזאת? מה זה מאפשר, נגיד, בעולם הטבע, את בעלי חיים? הגנה, מעולה. בעל חיים תמיד יודע ממי לברוח, והוא תמיד יודע מה לאכול. איך זה? מי לימד אותו? זה הטבע שלו. הטבע זה אינסטינקט, הוא יודע בדיוק ממי הוא צריך לברוח, מה הוא צריך לאכול. בבני אדם יש אינסטינקט כזה?
כן, יש
לנו
דברים
שזה
אינסטינקט.
יש
דברים
שזה
אינסטינקט. יש דברים שזה
אינסטינקט. אוקיי, אתם אומרות, רגע, זה מצריך שאלה, האם אנשים אוכלים תמיד רק מה שטוב להם? האם הם יודעים תמיד לברוח ממי שלא טוב להם? איך יכול להיות שבעל חיים, אתם יודעות אפילו לא בן יום, ניקח בעל חיים, איך יכול להיות שהוא יודע ממי לברוח ומה לאכול, משהו שאדם לא תמיד יודע? איך זה יכול להיות? ומה הבחירה מאפשרת? אז מה חסר בבחירה שיש באינסטינקט? איך? מודעות יש בבחירה. שאלתי מה חסר בבחירה. איך קוראים למשהו חד משמעי בעברית? ודאות. בנות, אינסטינקט הוא דבר ודאי. אוקיי? יש הרבה 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 פחות טעויות באינסטינקט. ולכן אנחנו יכולים לראות בעלי חיים מבויתים שהם כן יאכלו דברים שלא מתאימים להם. למה? כי הם חיו אצל בני אדם, ובני אדם לא פועלים מאינסטינקט. בעלי חיים מבויתים, אתה יכול לתת להם אוכל שלא טוב להם. דרך אגב, עשו פעם ניסוי שמראה מה בני אדם אוכלים. עשו פעם ניסוי, נתנו לחולדות קורנפלקס כזה שווה מהיקרים, בתוך הקופסה של הקורנפלקס, ולא נתנו לחולדות כמה ימים שום אוכל אחר. שמו אותם בכלוב עם קופסאות קורנפלקס. מה שקרה זה שהחולדות אכלו את הקופסה ולא את הקורנפלקס. מה שנקרא, לתשומת ליבנו, מה יותר טבעי שם, אוקיי? אם את מסתכלת על אוכל ואת לא מבינה מה את קוראת ברכיבי, זה נורא אדומה. סגור סוגרן. אוקיי? זה לא יקרה אצל בעלי חיים, הם לא יאכלו מה שלא מתאים להם, הם יודעים יפה מאוד במי לברוח. למה? באינסטינקט יש ודאות.
אבל אולי זה גם כי אנחנו מבויתים.
זה מה שאמרתי. זה מה שאמרתי, שאנחנו משפיעים על בעלי חיים מבויתים.
לא, גם אנחנו שאנחנו אוכלים עכשיו אוכל שהוא זה,
נכון.
אני לא חושבת שאדם
הראשון היה כאילו
זה...
ברור. אז, ויש לנו, יש משהו לאדם ולבעלי חיים מבויתים, שאין לבעלי חיים בטבע. וזאת שאלה, מה היה קורה לאדם בטבע? יש על זה כל מיני מחקרים. שורה תחתונה, אם האינסטינקט הוא כזה ודאי, בשביל מה אנחנו צריכות את ההכרה? למה הרב אומר שהמעבר מאינסטינקט להכרה הוא מעבר טוב? לכאורה הוא מעבר לא טוב, הוא לוקח לי ודאות.
אבל אדם הוא מתנהל בדעת, הוא לא כמוכם.
זה המציאות, אבל למה היא טובה?
כי זה הטבע שלנו, לחשוב, לשים דעת בכל דבר שאנחנו עושים.
אבל למה זה טוב אם אני יכולה לטעות? למה לא עדיף לי? כאילו, אוקיי, זה הטבע שלנו, אז היינו יכולים להתבאס על הטבע שלנו, אבל אנחנו רואים שהרב לא מתבאס, הוא אומר שזה תהליך טוב.
יש הבדל בין לבוא מבחירה, כאילו יש הבדל אם אני נגיד לתקעת מצוות, כי כאילו, ככה
היום
שאני
נתה בבית,
כאילו שאני
נתה לבית, מחרתי לך. מעולה, אז את אומרת, אמנם, זה שאין לנו אינסטינקט, אנחנו מפסידים ודאות, אבל אנחנו מרוויחות משהו אחר.
לא, גם כן יש
אינסטינקט. מה הדבר שאנחנו מרוויחות? את הבחירה, מצוין. אז יש לנו פה מחירים והפסדים. את אומרת שיש לנו אינסטינקט. מה זאת אומרת?
נכון שיש לנו בחירה, אבל גם יש אינסטינקט טבעי.
מאוד מוגבל.
אבל
לאדם היום, ככל שהעולם מתקדם, פחות ופחות.
אבל כן, גם אנשים נגיד שהם לא מאמינים ביהדות, אז כן יש להם אינסטינקט להאמין באיזושהי דעת.
אנחנו נבדוק אם זה באמת אינסטינקט. אנחנו נבדוק, תכף אנחנו נדבר על זה. אבל באופן פשוט יש יתרון מאוד גדול לאינסטינקט, קוראים לו ודאות, ויש יתרון מאוד גדול להכרה, קוראים לו בחירה. יש? עד כאן נשארנו קו? יאללה, בואו נמשיך. חוק חפץ הקיום, אני רק מבקשת, מי שצריכה לדבר שתעשה את זה בחוץ, כי זה מאמר מורכב, ואני צריכה פה פיקוס של כולן, טוב? חוק חפץ הקיום ושמירת הקיום שורר בדרך הכרח בנטייה טבעית בכל החי אשר על פני האדמה, ובכל מלוא היקום, בכל מקום שחיים נמצאים שם. מה זה חוק חפץ הקיום ושמירת הקיום במילה אחת? אמרנו קודם, הרצון לחיות ולשמור על החיים, איך קוראים לזה? אינסטינקט. חוק חפץ הקיום ושמירת הקיום שורר בדרך הכרח בנטייה הטבעית בכל החי אשר על פני האדמה. כל בעל חיים מוטבע בו הרצון לחיות והדרך איך לחיות. בכל מקום שחיים נמצאים שם. אוקיי, זה חוק טבע. יש פה יצור חי, יש לו אוטומטית שאיפה לחיות, ויש לו אוטומטית שאיפה איך לעשות את זה. אוקיי? אובדנות זה משהו שאין אצל בעלי חיים. למה? כי אינסטינקט זה דבר אוטומטית. אתה רוצה לחיות, ברור, אין משהו אחר. אלא מה, ואני בשורה הבאה, במקום שמתפתח השכל השופט, המבחין את ערך הקיום לא בהכרעה טבעית, כי אם בשפיטה שכלית, תכף ומיד שלטונה של הנטייה הטבעית מתחלש. עוד פעם, עכשיו זה החלק הכי עצוב במאמר. כשמתפתחת הכרה שכלית, מה קורה? מה קורה כשמתפתחת הכרה שכלית? נחלש האינסטינקט. במילים אחרות, זה אחד על חשבון השני. אם את יושבת ללמוד, זה פוגע לך באינסטינקט. ויש לזה חיסרון. אני כל הזמן אומרת שהפירות קצת של שנת מדרשה, הם לא תוך כדי, הם שנה אחרי. מי שהרגישה שדיברו פה מלא מלא דברים על המלאכת השם ומה זה שופר והגיע עם מלא רעיונות והייתה לה תפילה על הפנים, זה נורמלי. בעזרת השם הקבב שהתפילה של שנה הבאה לאט לאט הדברים יתאמו, זה נורמלי. למה? כי את בראש, וכשאת בראש את בסיטואת מבחוץ ואת לא בפנים. ואז את באה להתפלל והאוטומט שלך זה מלוך על כל העולם כבודו, במקום מפה, מפה, ואז את בחוץ.
אבל אנחנו גם נכון להבשירות שדווקא כשאתה מתחיל ללמוד ולדעת, זה גם
הרבה
יותר מחבר ללב.
לאט, אבל זה תהליך איתי. זה מה שאנחנו נלמד גם עכשיו. אבל יש מעבר, איך קורה למאמר? לתקופת המעבר. והמעבר הזה הוא לא קל. ובמעבר הזה אני יכולה להטיל ספק, אז אולי הלימוד הזה הוא לא שווה. איך יכול להיות שבשנת מדרשה יש לי תפילות פחות מוצלחות מאשר כשהייתי ילדה? זה מבאס, נכון? אבל זה מעבר.
זה תהליך איתי שחורה
בטוח,
כאילו דיברנו על זה שאם אין
כאן, כן, בעזרת השם, לא, אמרתי שזה לא סגולה, אבל אם את לומדת זה בוודאות, בעזרת השם. זה יותר חזק מרגש. אם הייתי שמה בגוף שנייה רגש בלב, את האינסטינקט הייתי שמה בבטן. יודע מה אני אומרת? עוד יותר בפנוכו. משהו מאוד מאוד חזק, כאילו את מכירה את התחושות בטן האלה שאף אחד לא שכנע, הבטן שלך אומרת לך ככה? כדי? לא תמיד את זה מוצדק. כן, למשל אנשים חרדתיים, אני אומרת להם אל תסמכו על הבטן שלכם. כי מה הבטן של אנשים חרדתיים אומרת? תמיד יהיה רע. אוקיי? אז אם בדרך כלל אומרת לאנשים לסמוך על הבטן שלהם, אלא הם כן הם חרדתיים. כי פשוט תמיד הבטן אומרת רע, לא משנה מה המציאות. גורס או גריים. בסדר? אז הנקודה פה היא שיש לנו פה אחד על חשבון השני. כשיש התפתחות הכרתית, יש נסיגה באינסטינקט. ולכן המעברים הם קשים. ונתנו את הדוגמה, לפני שלמדנו את המאמר, נתנו את הדוגמה של ילד בגיל ההתבגרות, שכשהוא ילד קטן הוא נורא 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 מחובר להורים, אבל בגיל ההתבגרות מתפתחת ההפרה ומתפתחות שאלות זהות, ומי אני ולמה אני דווקא אצל ההורים האלה, ומה המטרה שלי בעולם ומה הייעוד שלי, וכל מיני שאלות גדולות וחשובות. אבל משהו באינסטינקט, בחיבור הטבעי להורים, נחלש. נחלש. אני זוכרת את עצמי בתור ילדה בת 4, לא יודעת למה חשבתי על זה אפילו, אבל אני זוכרת ששאלו כל מיני דברים, ואני זוכרת שאמרתי שאני רוצה למות לפני אמא שלי. למה אמרתי את זה בתור ילדה בת 4? כי לא יכולתי לדמיין איך אני אחיה בלי אמא שלי. סימביוזה מוחלטת. כן, זה משהו לא הגיוני, אבל הוא אינסטנקטיבי. כאילו, אמא שלי זה הקיום שלי. מה זאת אומרת? זה לא משהו שהבן אדם בגיל התבגרות אומר. וגם לא בן אדם בוגר. מה אתה רוצה להגיד? זה לא רע, זה כואב. לא אמרתי שזה רע, תהליך הוא טוב, אבל הוא כואב. כי את מתפללת ואת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אני מתה להרגיש אותך ואני לא. זה בסה. כי אני קצת בחוץ, אני קצת מחוץ לסיטואציה, הראש שלי עובד שעות נוספות. את נפגשת עם בחור, ואת אומרת, וואי, אני מתה להתאהב בבחור הזה, משהו לא עובר. אני כל הזמן חושבת, אני כל הזמן מנתחת, אני כל הזמן שואלת את עצמי, וואי, אנחנו שנינו מתאימים, ואיך הוא חכם, ואיך הוא בשאיפות שלי, ואיך הוא טוב לב, ואיפה הוא במידות, אבל אני כל הזמן בחוץ, אני חושבת על הסיטואציה, אני לא בסיטואציה. מה אני אמורה להבין מזה? את רוצה הדרכה לדייטינג? זה משהו אחר. לא, כי באמת יש פה הדרכה. יש פה הדרכה. אנחנו נלמד את זה גם בפסקה זין כשנגיע. על החיבור בין השכל הרגש, מה אני עושה בינתיים. אבל אני כן צריכה לדעת שיש פה תהליך, ואני לא מטייחת את זה שיש פה שלב כואב. יש פה שלב כואב. מה זה? יכול להיות. יכול להיות. זה יכול להיות, זה מאוד משתנה. יש מישהי שזה יצא לה יום אחד, יש מישהי שזה יצא לה שנתיים, אני לא יודעת כמה זמן. אבל יש שלב שאני עובר בראש, אני פחות מרגישה, אני פחות מחוברת להרגיש. כן, כן, כן. אם אני בתהליך מלימוד, אם זה משהו שאני תמיד מכירה, ככה אני מכירה את עצמי מאז ומתמיד, זה עבודה אחרת. אבל אם זה משהו בעקבות הלימוד, סיפרתי לכם על חברה שלי מהמדרשה, שהיינו חברותה, לא אספר לכם? זה פשוט סיפור שהולך איתי מאוד. הייתי חברותה במדרשה של מישהי שהייתה בחורה מאוד מאוד עמוקה ומאוד מאוד רצינית, והלימוד היה לנו מעולה, והזמינה אותי לשבת אליה הביתה, ואז היא הלכה להתקלח ואומר לי, בואי, אם בא לך, תסתכלי בינתיים באלבום תמונות שלי. אני מסתכלת באלבום תמונות שלה ומצאתי את עצמי בוכה, פשוט בוכה. ולמה בכיתי? הבחורה שאני הכרתי הייתה נורא רצינית ונורא עמוקה, אבל רצינית ועמוקה הרבה פעמים הולך עם כבדה. ובאלבום הזה ראיתי בחורה עם שמחת חיים, כל התמונות שלה, פרצופים, ריצות. אין שום קשר בין הבחורה שהכרתי לבחורה שראיתי באלבום. ואני זוכרת שאז בתור בת מדרשה צעירה, עלתה לי בראש מחשבה, כאילו מה זאת אומרת, זה מה שהתורה עושה לבן אדם, מייבשת אותו? כן, מכירות את המושג צולר. וזה עשה לי ממש ממש רע, עד שלמדתי את המאמר הזה. ובמאמר הזה אנחנו תכף נראה שהתהליכים, מה שנקרא, התהליכים חוזרים, אבל הם חוזרים מתוך בחירה. והשמחה הזאת שהייתה לה קודם כאינסטינקט, הייתה שמחה של בורות. היא הייתה שמחה מתוקה כזאת, אבל שמחה של ילדים קטנים. לא שמחה של עומק, לא שמחה שיש לה על מה לחול. ובאמת אחרי התהליך שהיא עברה, אני יכולה לספר לכם שהיום, הרבה הרבה שנים אחרי, אבל זה כבר היה ממש מזמן, אני ראיתי את הבחורה חוזרת להיות בן אדם שמח, אבל היא כבר לא הייתה שמחה, נקרא לזה, שמחה ריקנית. היא הייתה שמחה עם עומק, ועם אותה אנרגיה, ועם אותו... עם אותו טמפרמנט שהיה לי כל כך חסר במה שהכרתי. התהליכים האלה הם חוזרים, אבל אנחנו צריכים סבלנות. ואנחנו צריכים סבלנות בדרך. ואם את מרגישה, וואי, את לומדת פה מלא, אבל אין לזה קשר לחיים שלך, זה לא אומר כלום. זה כן אומר ששווה לך להשקיע בלימוד כדי לעבור לשלב הבא. שאלות? זה בכל לימוד. למשל, אמא שמתחילה ללמוד על הורות, אוטומטית הבטן שלה פחות עובדת. היא כבר כאילו כשהיא רואה את הילד ואת אומרת, רגע, איך אני אגיד? היא כבר חושבת מהספר ולא מהבטן. לפעמים זה טוב, לפעמים לא טוב, תלוי איזה בטן יש לה. ותלוי גם מה יקרה. כן. כי לא הגענו לשם, אנחנו מתחילת המאמר. אני רק, זה בינתיים זריקת עידוד. זה בשלב מה שכתבנו, טבע, אתה היית שכן עשינו את זה? טבע, הצהרה, זה שלב המעבר, השלב השלישי, טבע מודע. אתה יודע, מה זה טבע מודע? זה לחזור לאינסטינקט, אבל אינסטינקט שהוא כבר עובד אחרי בחירה ואחרי הכרה. בדוגמה, אם הילד בגיל ההתבגרות, הוא חוזר להורים שלו, לא בגלל שהוא חושב שהם מושלמים כמו שהילד קטן, הוא מקבל אותם ומחובר אליהם למרות חוסר המושלמות שלהם. תראי, בני אדם זה לא חומרים בטבע. אני לא רוצה להגיד חוק טבע, אבל זה קורה הרבה מאוד פעם. עוד שאלות? זה מצוין, רק שזה כואב בשלבים בדרך. זה מצוין כי אנחנו ממשיכים, אנחנו לא נתקעים. אם היינו נתקעים בהכרה, זה לא היה טוב. אנחנו רוצים להיות אנשים מחוברים. אבל החלק הטוב הוא זה שזה יגיע לשלב השלישי דרך הבחירה שיש בהכרה. בסדר? כלומר, ההכרה היא שלב נפלא, אבל היא יכולה לתסכל. כמו שאמרתי קודם, את יכולה להיות בתפילת ראש השנה ולחזור להיות כמו פעם. וואלה, מתי התפילה נגמרת? במקום, וואי, אני כל כך רוצה לחיות את כל הרעיונות הגדולים שלמדנו במדרשה. זה לוקח זמן עד שזה נטמע בנפש והופך להיות... מה לא בריא? לא הבנתי עכשיו. שאלתי אם זה לא בריא שזה בחירה. התכוונת למשהו אחר. המצב האידיאלי זה לחזור, להגיע לשלב השלישי. שאני מתוך בחירה, מתוך הבנה, אבל חובה. בסדר? אני בחיבור לרגש שלי, לא בניתוק.
רגע, טבע הכרה ובחירה?
טבע מודע. לא, טבע מודע. הכרה עם הבחירה. זה השלב האמצעי. השלב שאליו אנחנו רוצים להגיע זה טבע מודע. או בשפה של הרב, הכרה שמעמיקה את האינסטינקט. אבל רגע, לא הגענו לשם, אנחנו ממש בהתחלה.
אפשר שאלה?
כן, בבקשה.
אני חושבת שאלה, כאילו, התהליך הזה, אז הוא קורה בכל החתמית,
זה מה שהיא שאלה. האם התהליך הזה הוא מחייב? אני לא, אמרתי, בני אדם הם לא חומרים, אני לא רוצה להגיד חוק טבע, אבל זה קורה הרבה מאוד פעמים.
אבל זה כאילו הכל מסתדר.
כן, תראי, יש באגים, יש אנשים שנתקעים כל החיים בגיל ההתבגרות. אתה יודע? שלתך אם הכל קורה, אין חוקי טבע, יש יוצאים מן הכלל. יכול להיות באגים, את מכירה אנשים שבגיל 80 עדיין הם בחוויה של החיים דפקו אותי במקום לקחת אחריות על החיים שלי, יש אנשים שנשארים בגיל ההתבגרות. יכול להיות אדם תקוע בהכרה, יכול להיות, אבל התהליך הנורמלי הוא... טבע, הכרה, טבע מודע.
אמרתי לו שיש אחת שזה יהיה
לתהליך
של שבוע
ואחת של שנתיים. הקצב הוא נורא משתנה.
מה, אבל איזה תהליך? תהליך של לשלב את הטבע עם... אוקיי, אבל זה כאילו, בסוף זה
גלגל... יש כל מיני נפשות בעולם. יש כאלה שבלי קשר לתהליך הזה, הרגש אצלם עובד נורא נורא חזק. יש כאלה שהשכל אצלם עובד... יש מינונים. אתה יודע? זה משתנה בין אדם לאדם, אבל העיקרון זה התהליך.
אין תאריך יעד במשהו.
אין תאריך יעד, אבל יש תהליך יעד. אתה יודע? כן, בבקשה. אבל אני ממש מבקשת רק בשקט, כן. כן, אבל את רוצה להישאר ילדה? את רוצה שעדיין הקדוש ברוך הוא יהיה לך סבא על ענן?
לא, אבל
כשאתה
רואים שהתפילה של ילדים כאילו יותר חזקה.
שהם ילדים, אבל לא יבואו עם המבוגרים יהיו ילדים.
אבל אין משהו שאני כאילו שבא, כאילו להגיד את השכות של הקדוש ברוך הוא לא יכול לקרוא מהספרים ו...
אפילו בחסידות שרבי נחמן אומר, לא שכל, כדי להבין מה שרבי נחמן אומר, צריך הרבה מאוד שכל. לקוטי מהר"ן זה אחד הספרים הכי קשים שיש. והוא זה שמעודד אותנו להיות בפשטות, אבל פשטות ותמימות אחרי עבודה מאוד מעמיקה. לא פשטות ותמימות. אנחנו גדלנו על הסיפורים של הילד עם החליל, שהתפילה שלו אפילו יותר שווה, נכון, כי זה המציאות שלו. אבל אין לנו עניין להיות הילד עם החליל. יש לנו עניין לחיות את האינסטינקט מתוך מודעות. כלומר, להגיע לשלב ג'. לא להישאר באינסטינקט של שלב א', יש לנו עניין להגיע לאינסטינקט של שלב ג'. בסדר? אנחנו תכף נראה שזו הבחנה מאוד משמעותית בין האינסטינקטים. אנחנו מחפשים להיות תמימים, אנחנו מחפשים להיות פשוטים, אנחנו מחפשים לעבוד מאינסטינקט שעבר דרך ההכרה. עוד שאלות? אז יאללה, שווה להבין את המאמר. בנות, יכול להיות אינסטינקט שהשכל משרת אותו? הסבירו לי. מה זה? מה זאת אומרת? מעולה. בואו נתרגם. מה התפקיד של האינסטינקט, אמרנו? מה זה? איך אמרנו? ודאות זה הכוח של האינסטינקט, אבל מה התפקיד? למה שמו לנו אינסטינקט? קיום, נכון? האם אפשר להתקיים מתוך השכל? בנות, תסתכלו, ביפרים, זה אינסטינקט? אוקיי, כל מה שאנחנו עושים היום לביטחון עם ישראל ומדינת ישראל, זה אינסטינקט או שכל? לגמרי שכל, אוקיי? כלומר, אפשר להגיע לקיום בצורה הרבה יותר יעילה דרך השכל. במקום שכל אחד עכשיו ילך ויזרע ויקצור ואוכל איזה תפוח ואיזה חיטה, מה קרה לנו? יש לנו בתי חרושת, יש לנו מזון בשפע, יש לנו ביטחון הרבה הרבה יותר גדול מאשר כל אחת מאיתנו צריכה לרוץ מתחת לאיזה מערה. אין ספק שהשכל הוא הרבה יותר יעיל מהאינסטינקט. כלומר, אפילו את אם אנחנו לוקחים את היעד של האינסטינקט, שזה שמירת הקיום, השכל עושה את זה הרבה יותר מוצלח. השכל עושה את זה הרבה יותר גורף. במקום שכל אחד ישמור על עצמו, וממי לברוח ומה לאכול, אנחנו עושים את זה בצורה ציבורית, עם הרבה הרבה יותר אנרגיה. מה את אומרת?
לא,
ברור, אמרנו, מזה פתחנו, ודאות. זה אמרנו, זה אף פעם לא יהיה לשכל, מה שיש לאינסטינקט. ספק הוא בשכל. לאינסטינקט אין ספק. מזה פתחנו.
נגיד אבל, זה לא יקד מוסים. סתם, נגיד נפילת ידיים. מצוות שכך, מתרגלנו להם, נקום לנו לאינסטינקט. אבל כאילו, זאת אומרת, אם אנחנו נעבוד אותם, נעבוד עליו, הם יהיו מוכן שכבי יעבוד יותר.
ברור. אני רוצה שיהיה לילדים שלי מהבית נטילת ידיים, אבל שיגיע השלב שהם ילמדו על זה, ואז כשהם יעשו את זה, זה יהיה להם טבעי, כמו שהיה להם כשהם היו ילדים, אבל זה עבר דרך הבנה, בטח. אני לעומת זאת, זה לא היה לי טבעי לטול ידיים, אז הייתי צריכה לקנות את הטבע בשכל, זה חבל. חבל. בסדר? אני ממשיכה. תכף ומיד, כשהשכל מתעורר, אפילו מעט, אף על פי וגם מפני זה שעדיין איננו מספיק להכריע ולהורות בתוקף בדרך החיים, הרושם השלילי של סתירת המצב הקודם כבר נגלה וניכר. השכל מתחיל להתפתח, הוא עוד לא התפתח מספיק כדי להעמיק את האינסטינקט, הוא התפתח רק מספיק בשביל מה? בשביל להרוס את האינסטינקט. כשהשכל מתחיל להתפתח, האינסטינקט נפגע. כשהוא התפתח עוד, 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 אמרנו, יעמיק את האינסטינקט, זה התהליך הטוב. אבל כשהוא רק מתחיל מה קורה במעבר, האינסטינקט נפגע, והשכל עוד לא נותן לי את מה שהאינסטינקט נתן לי קודם. אז אני בשלב תקוע, איך קוראים לשלב התקוע בשפה של הרב? איך? לתקופת המעבר. בואו נחזור לדוגמה של גיל ההתבגרות. אני כבר לא מחוברת להורים שלי באינסטינקט, ואני עדיין לא מחוברת אליהם מבחירה. זה שלב המעבר, תקוע. בסה, נכון? אוקיי? נתנו את הדוגמה, וכשאנחנו למדנו את זה לפני המאמר, שילדים מתפללים על בית המקדש, ומה זה מחוברים? ואז הם לומדים על בית המקדש וקורבנות, וזה הסיפור, ומי בכלל, ואני בכלל צמחוני, ואיך דם, ומי, כאילו התפילה על בית המקדש הולכת בו. אבל אז מגיע שלב שהם לומדים על בית המקדש במקום הרבה הרבה יותר עמוק. והיום, כשאני רואה בנות הולכות עם שרשרת של בית המקדש, אני אומרת, אנחנו במצב אחר. פעם לא יכולתי לראות שהולכים עם שרשרת של בית המקדש. אני אומרת, כאילו, אין לך מושג מה את, כאילו, אין לך מושג מה את שמה על עצמך. כאילו, איך את יכולה ללכת עם דבר כזה? היום אני רואה, אני אומרת, עם ישראל אחרי משהו עבר השנה, גם דרך הראש וגם דרך הבטן, היום, אני אומרת, זה משהו אחר כבר. היום זה משהו אחר. והעבודה הזאת, שאנחנו חוזרים לאינסטינקט, אבל אחרי איזושהי הבנה. אנחנו רוצים אינסטינקט, אבל אנחנו לא רוצים אינסטינקט עיוור. אנחנו רוצים אינסטינקט של בני אדם, לא אינסטינקט של בעלי חיים. אנחנו לא רוצות להפוך להיות חייתיות. אנחנו רוצות להיות בני אדם שמחוברות לרגש שלנו. אם בן אדם, אם אישה, תגיד לו, לא, אני רוצה אינסטינקט, אני רוצה כמו בעל חיים, עוד לא ראיתי שום בעל חיים שעושה קורס הכנה ללידה. נכון? ראיתם? ראיתם איזה לביאה הולכת לקורס הכנה ללידה? אני לא ראיתי. אבל אם אישה, תגיד, אני רוצה להיות טבעית, אני לא עושה שום קורס, טראומה מובטחת. מובטחת. את אישה. אישה עובדת עם ראש. אישה צריכה להבין מה היא עוברת, כי אם היא לא תבין מה היא עוברת, טראומה מובטחת. אנחנו לא מחפשות להיות בעלי חיים. אנחנו מחפשות חיבור לטבע הפנימי שלנו, חיבור לרגש שלנו, חיבור לבטן שלנו. אז אנחנו עוזרות לענייננו. וגם זהו לטובה ולשכלול. מי שאיבדה אותנו, אני בשורה 9. בסדר? חשוב לי שתהיו איתי במאמר, כי לא כדאי לפספס את המאמר הזה. וגם זהו לטובה ושכלול, כדי שמתוך חפץ הקיום הכללי, שאיננו זר גם לשכל, כמו שאמרנו, השכל יודע מצוין לדאוג לקיום, יעזר בזה גם הוא, והמצב החדש המעולה, מצב ההכרה, ימהר על ידי זה ויבוא ויתבסס על המצב הקודם עד שלא יגיע אותו הרושם השלילי למידה גדולה מאוד. אנחנו לא נשארים רק ברושם שלילי, הוא אומר. ההכרה תלך ותתפתח ולאט לאט החיסרון של האינסטינקט הפשוט ילך ויעלם. הוא עוד לא אומר לנו מה כן נקבל. בסדר? אוחזות? יופי, אני ממשיכה. תכונת השכלול של האדם בייחוד לא תיתן לו להישאר לעולם במעמדו הטבעי. הוא מתרומם ועובר אל מדרגת ההכרה. הוא מאבד בה הרבה מסגולותיו של האינסטינקט, שהוא אמנם יותר בטוח במהלכו. איך קראנו לזה? לזה שהאינסטינקט הוא בטוח ודאות, נכון? ויותר מכוון בפעולתו לקיום החיים. הוא יותר ודאי, הוא יותר מדויק, האינסטינקט, אבל סוף סוף מסגל הוא לא אותן עצמן בצורה יותר יפה ומשוכללה. כשאנחנו עוברים, בואו נדבר כרגע רק על הקיום. כשאנחנו עוברים להתקיים מאינסטינקט לשכל, אנחנו מפסידים שני דברים. מפסידים ודאות, מפסידים דיוק.
מה?
דיוק. בסדר? זה מדויק. כמו שאמרתי, בעל חיים לא טועה, מה מותר לו לאכול, מה אסור לו לאכול, ממי לברוח. אבל אנחנו מרוויחים בצורה הרבה הרבה יותר משוכללת. כמו שאמרתי, אף אחד פה, וברוך השם, ככל שהדורות הולכים ומתקדמים, הרעב עובר מהעולם. הרעב עובר מהעולם. תוחלת החיים בעבר הייתה ממוצע של גיל 40. הרעב עובר מהעולם. המחלות, אמנם יש חיידקים שהולכים ונהיים אלימים, ולא חסר לנו מחלות, אבל עדיין בעבר, מה זה? שאנחנו, השכלול, אנחנו מרוויחים בצורה הרבה, את הקיום בצורה הרבה יותר כוללת. אמרתי, תוחלת החיים היא הרבה יותר גבוהה. אנחנו נאבקים במחלות. לא כל אחד עכשיו צריך לברוח מאיזה מחלה. לא, יש לנו מחקרים, יש לנו אנטיביוטיקה, יש לנו הרבה הרבה דברים שהם מקדמים אותנו. אוקיי? וגם אנשים שנורא נורא מחוברים לטבע לא יכולים להתווכח עם זה שבסוף בעידן שלנו יש הרבה פחות אנשים רעבים והרבה פחות אנשים שמתים ממחלות. אפשר לדבר על איכות חיים אחרת בהרבה הקשרים. אוקיי? אז זה אומר הרב שכלול. אנחנו לוקחים את הקיום לא באינסטינקט אלא בשכל, זה שכלול. עוד פעם, המלחמות שלנו זה לא כל אחת מאיתנו הולכת עם חרב מול איזה אישה מאיראן. לא. אנחנו יכולות לשבת בבית וצהל עושה לנו את העבודה עם מטוסים ועם פגזים וכולי. הבן שלי כל ראש השנה היה בתוך לבנון. הקדוש ברוך הוא עזר לי שהתפילות יהיו ככה עם קצת יותר זה. והוא חזר והוא אומר לי, הוא חזר אתמול, לא הביתה, הוא פשוט התקשר אתמול, ואז הוא אמר לי, אמא, אנחנו כבשנו את חרום הרס. עכשיו הוא חשב שהוא אומר לי איזה משהו שנורא ירגש אותי. בבורותי לא, ואני אומרת אחר כך לבעלי, איזה חרום הרס, הוא אומר לי, רב, תלווה. אז הוא אומר לי, זה היה כל הבלגן שלנו במלחמת לבנון השנייה, כל היריות היו מחרום הרס. הוא אומר לי, אמא, פשוט ברגל הלכנו וכבשנו את המקום. הוויכוח היחיד שהיה בינינו זה אם לשים על העמוד דגל ישראל או דגל גולני. הוא אומר, אין שם נפש חיה, אין. מהמקום הזה ירו כל הזמן על אביבים, דישון, ירעון. זאת אומרת, הם יכולים לחזור הבית, זהו. זה היה ה... זה להתקדם, לא דרך אינסטינקט, דרך שכל, דרך שכל. הלאה. בכל זמן שהאדם וכל החיים נתונים במעמדם הטבעי, פועל עליהם האינסטינקט של שמירת הקיום והמשכת ההוויה. וכל מה שהם מתחילים להיות יותר בעלי תרבות והכרה, אינם צריכים לעשות את המעשים הקודמים בעצמם, לא מתוך דחיפה פנימית עיוורת, כי היא מתוך הכרה פנימית ברורה. הדוגמה שנתתם הנטילת ידיים, אז דוגמה שאנחנו רואים אותה אצל ילדים, שילד יכול ליטול ידיים ככה מהטבע וזה מהמם, אבל זה היה גם אצל מבוגרים, 2000 שנה זה היה ככה אצל מבוגרים בעם ישראל. למה אתה מקיים מצוות? מה זאת אומרת למה? אבא שלי קיים, סבא שלי קיים. לא היה דבר כזה מציאות של חול בעם ישראל, לא היה חילוניות. היה כופרים, קראו להם אפיקורסים, בטוח בחודש אלול, דיברו איתכם על אלישע בן אבויה, נכון? למה דיברו איתכם עליו? כן, מישהו אחר. זה מה שיש לנו, כמה כופרים יש לנו. ככה, בפינצטה, בפינצטה, בפינצטה. למה? כי כולם קיימו את הדת מתוך אינסטינקט. והאינסטינקט הוא מדויק, אף אחד לא שאל את עצמו, אני מאמין באלוקים או אני לא מאמין באלוקים? אני צריך לקיים מצוות או אני לא צריך לקיים מצוות? ברור, זה מה יש. כמו שילד קטן, בן 2, 3, 4, לא ישאל. אבל אז מגיע גיל התבגרות בינלאומי. איך קוראים לו? איך קוראים לגיל ההתבגרות הכלל עולמי? איך? תנועת ההשכלה. תנועת ההשכלה זה גיל ההתבגרות העולמי שלנו. ובגיל ההתבגרות העולמי היו הרבה הרבה אנשים שקיבלו בחירה, וכשאנחנו מקבלים בחירה אנחנו מקבלים אפשרות להגיד לא. ואז התחילה כפירה מאוד מאוד גדולה בכל הדתות. אוקיי? זה לא רק בעם ישראל, אבל אותנו מה שמעניין זה עם ישראל, אבל זה גם בנצרות, זה גם באסלאם. אנשים נהיו, כאילו נהייתה דבר כזה שנקרא תרבות חילונית. אנשים שאומרים, מה אנחנו עושים את השטויות האלה? אנשים שקוראים אריסטו ואומרים, אריסטו נותן לנו תשובות הרבה יותר רגיוניות. אפלטון נותן לנו תשובות הרבה יותר רגיוניות. הפילוסופים, המדענים, אנחנו שואלים שם שאלות ומקבלים תשובות הגיוניות, ואז אנחנו הולכים לכומר, לשייך, לעבדי, לרב, והם כל אלה נותנים אותם תשובות. מה התשובות שלהם? מה התשובות שלהם? ככה זה, ככה זה. וזה נכון בכל הדתות. יש ספר שנקרא שם הוורד, ספר שמתאר פרח כמורה נוצרי, שהוא נורא 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 נמשך לאריסטו, והכנסייה אסרה ללמוד את אריסטו. למה היא אסרה ללמוד את אריסטו? כי הם הבינו שאם אנשים יפתחו קצת את השכל, הם יזנחו את הנצרות. למה הנצרות כל כך הרדפה אחרי אנשי מדע? כי אנשי המדע הם ביטו את השכל, והשכל מאז ומתמיד איים על הנצרות. השכל גם גרם בעם ישראל לכפירה, להבדיל, אבל זה מעולם לא איים על עם ישראל, כי עם ישראל הוא עם הספר. עם ישראל הוא עם שמעודד למידה, ולכן מעולם לא היה, אוקיי, אל תלמדו. אבל כן, אנחנו נפגענו מאוד 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 מבחינה מספרית באנשים שהפסיקו לקיים מצוות. הגישה החרדית, עוד פעם, זה קשה לדבר על גישה חרדית, כי יש מיליון גישות, אוקיי? ובטח בתקופת ההשכלה, אני לא יודעת לדבר על גישה חרדית בתקופת ההשכלה, הכל היה חרדי עד אז. אתה יודע, זה קצת טריקי לדבר. אז היום הגישה החרדית שאנחנו מכירים היא קצת כזאת, אתה יודע? אבל יש לה סיבה טובה. אנחנו רואים מה קרה. כלומר, היום... אני, קשה לי להגיד, אבל... אני יכולה להבין מה את אומרת, אבל גם בגישה החרדית כן יעודדו, וזה מנוגד לנצרות, לפתח את השכל בגמרא. ואצל הנצרות אין עניין לפתח את השכל. נקודה. בסדר? יכולה גישה חרדית, וגם אני, לא רק גישה חרדית, יהיו דברים שאני אגיד לבן שלי, לא כדאי לך ללמוד. זה, 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 זה דברים שלא כדאי לקרוא אותם. אבל לא כי אני מפחדת להתפתחות השכל, אני מפחדת לתוכן. בסדר? אז אני חושבת שזה מה שקורה לתפיסה החרדית. הם לא מפחדים שיפתחו את השכל, אבל הם כן מפחדים שיתפסו לתכנים מסוימים. לאבדיל, הנצרות פחדה מעצם פיתוח השכל. וזה הבדל מאוד גדול.
גם אנשים מגיעים כאילו כבר, כאילו לא יהיה,
אני יכולה להגיד לך על עצמי שיש דברים, אני עד היום לא ראיתי שום סרטון מהשבעה באוקטובר. אפילו לא אחד. יש עניין לשבור על הנפש, זה לא, מבחינתי אמרתי דברים גורפים, לא בפקה על כפירה. לא כל דבר אני רוצה שהבן שלי יקרא, ולא כל דבר אני יקרא.
לא,
דברים
של כפירה, דברים שכאילו תורת שנצרות בזה.
לא דיברתי רק על זה, כי גם אצל חרדים הרבה דברים שהם ירצו לא לקרוא, זה יהיה קשור גם לצניעות, יהיה קשור לעוד דברים. כלומר, זה שאנחנו סוגרים את עצמנו במרחבים מסוימים זה מצוין. הנצרות פחדה מעצם התפתחות השכל, זה משהו אחר. כן, אני שומרת על עצמי והרבה. את יודעת שגם אתמול היו כל מיני תקסים, היו דברים שהקפעתי לא לקרוא ולא לראות. למה אני צריכה? כדי לכאוב את עם ישראל אני חייבת לראות את כל הזוועות? לא.
יש לשמור על עצמי שזה סבבה, ויש להגיד, אני לא פה נפגשת עם דברים שהם דעה שלא משלי.
לא, זה לא מה שאמרתי, ואני גם לא חושבת שזה חרדים, עוד פעם, אם אני מסתכלת על זה כהכללה. אבל בוודאי שיהיו דברים שנגיד, אוקיי, זה לא לרוחנו, זה לא התרבות שלנו, זה לא... בוא ניקח את זה, היום יש את ספרי פרסי ג'קסון, מיתולוגיה יוונית. זה לא מעניין על אף אחד, זה סתם סיפורים. אני לא אגיד לבן שלה תקרא איזה עבודה זרה. מה זה מאיים? בעיות בצניעות זה מאיים. אני לא אקרא דברים עם בעיות בצניעות.
זה גם תכנים של
כתובים. כמו מה?
כמו
מה? לא מכירה. לא מכירה. אבל אם יש ספר שאני ארגיש שיש בו עיוותים, בואו, אנחנו מדברות היום המון על הנדסת הודעה. כן, יש דברים שאני מעדיפה לא לקרוא. מה זה הנדסת הודעה? זה משהו שאנחנו מדברים עליו היום. אני ממש למשל ממליצה על ספריית שיבולת / סלע מאיר. כי הם נלחמים היום מאוד מאוד בהנדסת התודעה. יש דברים שאנחנו אפילו לא שמים לב. נתתי לכם דוגמה בשיעור קודם, את המושג מגדר. אנחנו משתמשים בו חופשי בלי להבין שהצליחו להשתיל לנו בתודעה שאם אני איש או אישה זה עניין של הגדרה. כן, אז יש דברים שאולי כדאי לי לא לתת להנדסת התודעה להשתלט עליי. אבל זה לא ממקום של פחד, זה ממקום של מודעות. אוקיי? ואצל הנצרות זה לא עניין של תוכן, זה עניין של עצם התפתחות השכל. ולכן, למה לרדוף אחרי מדענים? כן, מדענים לכאורה זה משהו אחר, אבל כן, מדענים המייצגים את השכל בעולם. אני שומעת, אני מבינה שנגמר שיעורנו. אני רוצה רק לסכם עד כה. כשאנחנו עוברים והעולם מתקדם, עד עכשיו דרך אגב לא דיברנו מילה על עם ישראל, תודה. דיברנו על העולם, דיברנו על התפתחות כללית, דיברנו על המדע, דיברנו על הפילוסופיה, דיברנו על כל הדתות, לא הזכרנו דרך המאמר שום דבר ספציפי על עם ישראל. על עם ישראל המשך יבוא. בינתיים, גמר חתימה טובה, שנה טובה ומתוקה. תתאמצו על התפילות, לא בגלל מה שאמרתי, טוב טוב, אז לא יהיו תפילות. לא, תמשיכו להתאמץ על התפילות, רק אל תתבאסו אם הם לא יהיו כוונות הארי.